שלומכם אהובי די מורה ברבותיי, השיעור הזה יהיה לו הנה ישמע את הרבה של הבר זכרונו לברכה, שהיה המלמד שלי בכיתה ד' שנפטר ממחלת הקורונה, בנוסף לרפואת הרב צבי חיים בן אלינה שיינדל, חיים יצחק, חיים יצחק בן פרידה 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 פייגה לאה, רב צבי יהודה בן איתה פייגה, רב ציון בן שרה, וכל שאר החולים הרבים שיזכו ושנזכה לישועת עולמים. אנחנו נמשיך את הלימוד שלנו על פי תורתו של מרן ראש הישיבה רב הוד ניר זצ"ל. כתוב בשיר השירים, שמאלו תחת לראשי וימינו תחבקני. ידוע שישנן שתי הנהגות, אחת של שמאל דוחה ואחת של ימין מקרבת. הנהגה של שמאל דוחה ומרימה את הראש שלי ותומכה, והנהגה של ימין מקרבת ומחבקת את הגוף. היינו שישנה הנהגה של הסתר דבר, כבוד אלוקים הסתר דבר, כמו שכתוב במשלי, שכבוד שמיים יוצא מזה שאין חוקרים ואין לך עסק בנסתרות, שההנהגה למעלה ממנו. וישנה גם הנהגה של חקור דבר, כבוד מלאכים חקור דבר, כמו שכתוב שם במשלי, דווקא של חידוש, עוד ידיעה ועוד סברה, וזה מרבה כבוד שמיים, ודרושות שתי הנהגות גם יחד. מקום בראש להנהגה של אי דאגה למחר, של תמים תהיה כפירוש רשי, שלא תחקור אחר העתידות, ומקום בראש להנהגה של חשבונות וחקירות והשגות בדרכי התורה ודבריה. ההנהגה הראשונה מרימה את הראש בזה שהיא משחררת אותו מטרדות הזמן, ומאשירו פנוי להשגות ולעלות. והיינו שזה דווקא בראש, שמשום שזה למעלה מהשגתו אי אפשר שיצא מזה מהו אף אתה. אבל באותן הנהגות שאפשר לעמוד עליהן ולחקור אותן, ניכרות הן גם בגוף, שרי אפשר להידמות להם דרך מהו אף אתה. וימינו תחבקני בגוף. והנה בחג הפסח הייתה התחלה בהנהגה של שמאל, של לכתך אחרי במדבר בארץ לא זרועה, של אי חקירה אחרי העתידות, ונגמר בשבי של פסח, זה כלי וענווהו, אני והוא, מהו אף אתה. והדברים נפלאים, אנחנו מבינים עכשיו שהשמאלו תחת לראשי, שזה תומך בראש שלי. למה זה תומך בראש שלי? כי אני דוחה את החקירות בראש, זה השמאל דוחה, ולכן ראשי פנוי להתעלות ולהשיג השגות. ומינו תחבקני, זה חיבוק הגוף, זה מה שנוגע למהו אף אתה, להליכה בדרכי המקום. וזה המהלך של פסח, קודם יש את הלכתך אחריי במדבר בארץ לא זרועה, אי חקירה אחר העתידות, ולאחר מכן יש את הוימינו תחבקני, של מהו אף אתה, אני והוא, זה כלי וענווהו, ללכת בדרכי המקום, כמו שכתוב בגמרא. והדברים עמוקים ונפלאים. ואנחנו ממשיכים הלאה בדברי מורנו ראש הישיבה זצ"ל. כתוב, כל האומר שירה מוחלים לו על כל עוונותיו. פירושו כאן של מוחלים על עוונותיו הוא שאמירת שירה מסייעת במחילת עוונות. אבל בוודאי שאין לך במקום ותחליף לתשובה עצמה, ובלעדה לא יתכפרו עוונות. וכך בכל המקומות שנאמרו שם על עניינים שגורמים למוחלים לו על עוונותיו. ולמה פועלת שירה מכילה? יש כאן נקודה עדינה עד מאוד, an idol and a kid. בשעה שכל אדם נידון, שואלים אותו ציפית לישועה? והנה, אין אנו מוצאים שישאלו אז לאדם על עיקרי אמונה אחרים. ואם כן, למה דווקא על יסוד זה שואלים? כולנו נשענים על כוח אותה טענה של גלוי וידוע לפניך, שרצוננו לעשות רצונך, אלא ששיעבוד מלכויות מעכב. והנה, עיכוב זה מצד שיעבוד מלכויות, המונע תוצאה לפועל של רצוננו לעשות רצונך, בוודאי שבמידה ששיעבוד זה מעיק בנפשו של אדם, בא ממידה ישנו מקום יותר גדול להתחשב בסנגוריה זו. אולם, אם אחד לא עשה רצון המקום, אבל לא היה שיעבוד זה מעיק עליו, הרי מה יעשה ליום הדין? וממשיכים אנו את הקו הלאה. במידה ששיעבוד זה באמת מעיק על ליבו ונפשו של האדם, העובד את בורו, בא במידה תתגבר מידת הציפייה לישועה המקננת והבוערת בליבו. ציפייה זו היא לביטול אותו כוח המעכב, בכדי שיצאו החוצה אותם כוחות התמירים שבאמת רוצים לעשות רצונך. ואומר שירה, הלא מורה שמכיר ומעריך בנס ובישועה הנעשים לו. ואם בתפילה יש מקום למהלך של מי שענה וכולי, הוא יעננו, הרי בשירה מתחזקת היא התשוקה להוא שיענה. עד יסוד העל, יסוד ההכרה במי שענה. והיינו שבשירה מתגברת הציפייה לישועה, והיא העוזרת למחילת האבונות. אז ענינו על שתי השאלות. אנחנו שאלנו למה אנחנו לא מוצאים ששואלים אותנו ביום הדין על עיקרי אמונה אחרים. למה דווקא היסוד של ציפית לישועה אנחנו נשאלים? והתשובה היא שיש סנגוריה ביום הדין. מהי הסנגוריה? שגלוי וידוע לפניך שרצוננו לעשות רצונך, אלא ששיעבוד מלכויות מעכב. זו גמרא בברכות י"ז. ועיכוב זה מצד שיעבוד מלכויות, המונע את ההוצאה לפועל של רצוננו לעשות רצונך, בוודאי במידה ששיעבוד זה מעיק בנפשו של אדם, בא במידה ישנו מקום יותר גדול להתחשב בסנגוריה הזו. ככל שזה יותר מעיק, יותר מכביד על האדם, אז יותר מתחשבים בשמיים בסנגוריה, ואז מוצאים זכות לאדם שהוא כל כך רוצה לעשות רצון הבורא, אבל כל כך קשה לו כי יש שיעבוד מלכויות. אבל אם לא עושה רצון המקום, השיעבוד לא מעיק עליו, אז מה יעשה ליום הדין? אז לכן ביום הדין שואלים אותו ציפית לישועה, כלומר, האם שיעבוד מלכויות העיק עליך? האם הכביד עליך? האם הקשה עליך שיעבוד מלכויות, שכל כך רצית את הישועה? ואם התשובה היא חיובית, אז יש עכשיו סנגוריה, שהוא כל כך רוצה לעשות רצונך, רק יש עיכוב של שיעבוד מלכויות. ולכן דווקא את השאלה הזאת שואלים אותו, כי זה סנגוריה גדולה לאדם, שהוא רצה ישועה שמנע ממנו, שהשיעבוד מלכויות מנע ממנו להקיים את הרצון הבורא, ולכן הוא רצה את הישועה כל כך. כשאנחנו אומרים שזו שאלה, זו תשובה לשאלה אחת. השאלה השנייה הייתה, זו השאלה הראשונה בעצם, כל אומר שירה מוחלים לו על כל אבונותיו. אז למה פועלת שירה זו מכילה? מה המכילה כאן? אז עכשיו אנחנו מבינים מה המכילה בשירה. כי כשאדם אומר שירה, זה מורה שהוא מכיר ומעריך בנס ובישועה הנעשים לו. אז בתפילה יש מהלך של מי שנה וכולי, הוא יעננו. אז יש בשירה חיזוק לתשוקה של הוא שיענה על יסוד ההכרה במי שנה. זאת אומרת, מי שנה תענית לנו, עשית לנו את הישועה הגדולה הזאת, אז הוא יעננו. זה מגביר את הציפייה לישועה. ואם אדם מצפה לישועה, ממילא יש עזרה, זה עוזר למחילת אבונות, כפי שאמרנו, כי זה הסנגוריה. כי הציפייה לישועה היא הסנגוריה שתביא למחילת אבונות. כי כאמור, הציפייה לישועה אומרת שהרצוננו לעשות רצונך לשעבוד מלכויות מעכב. לכן אם אומרים שירה, מגיעים להכרה שהקדוש ברוך הוא מציל, ושהקדוש ברוך הוא לעתיד גם יציל אותנו. זה מגביר את הציפייה לישועה השירה הזאת, וציפייה לישועה קשורה למחילת הבנות, כפי שאמרנו, שזה מראה ששיעבוד מאחויות מעכב, והוא כל כך רוצה להשתחרר מזה. והדברים נפלאים ביותר. כתוב בפסוק, חופף עליו כל היום ובין כתפיו שכן, בדברים למדגים על חף ב'. בגמרא כתוב, רצועה הייתה יוצאת מחלקו של יהודה ונכנסת לחלקו של בנימין, ובה היה מזבח בנוי, ובנימין הצדיק היה מצטער עליה לבלעה בכל יום, שנאמר חופף עליו כל היום. לפיכך זכה בנימין הצדיק ונעשה ושפיזחן לגבורה, שנאמר ובין כתפיו שכן. עד כאן מדברי הגמרא ביומא בדף י"ב עמוד א'. ביאור דברי הגמרא, שבנימין הצדיק ראה ברוח קודשו שעתידה חלקו של יהודה לבלוט לתוך שטחו במקום המזבח, והיה מצטער בכל יום מרוב תשוקתו לבלעה לתוך חלקו, שנאמר חופף עליו כל היום, כלומר מתחכך על דבר זה כל היום, כי אדם מתחכך מחמת שערו. לפיכך, אומרת הגמרא, זכה בנימין הצדיק ונעשה ושפיזחן לגבורה, אכסניה לקדוש ברוך הוא, שארון הקודש היה נתון בחלקו. כך אומר רש"י, שנאמר ובין כתפיו שכן. אז כפי שאמרנו, אין הכוונה רק בתורת שכר זכה לכך, שהנה בדרך כלל ישנה הנהגה שלפעמים מונים רוב טובה מאדם מדאגה שמא מילוי טובתו יביא אותו לידי סביעה ושלילת הרעבון והדרישה בעבודת השם. ומה שסוף סוף זכה בנימין למעלה ורבות הגדולה להיות ושפיזחן לשכינה, ושקודש הקודשים ייבנה בחלקו, הוא לא רק בגדר שכר על חופף עליו כל היום, אלא שתכונת הרעבון גרמה לו שלא יהיה חשוד על שלילת הדרישה. כי הוא חופף עליו כל היום, יש לו צער גדול על זה שהוא לא זוכה, על כך שהוא לא זוכה לדרגות רוחניות. אז מחמת הרעב, שתכונת הרעבון שיש לו גרמה לו שלא יהיה חשוד על שלילת הדרישה, כשקודש הקדושים ייבנה בחלקו. והנה, בענייני העולם, כל מילוי בקשה הוא הנאה. ולעומת זאת, עצם הבקשה אינו אלא צער. אלא, שמידה זו אינה נוהגת אלא בענייני העולם, אבל בחיות דקדושה, עד רבה, ישמח לב מבקשי השם. ולזה באמת אין מוצאים בקשה לסבעני מטובך, חוץ מבזמני קודש, שבזמני קודש, הכרה זו של שמחת הבקשה, חיה היא בנפשנו בבהירות. ולזאת, אין אנו מפחדים, ואומרים בתוקף, סבעני מטובך, מתוך ביטחון, ששום סובע בעולם לא ינעול בפנינו את דלתי המדרגה של מבקש ודורש. והדברים נפלאים מאוד. בנימין זכה לקודש הקודשים, כי תמיד יישאר עם תכונת הרעבון הרוחני, וכך גם אנו, במיוחד בזמני הקודש, מבקשים בקשות רוחניות מתוך שמחה, מתוך השתוקקות, וגם מתוך ודאות שהסביעה לא תשלול מאיתנו את המדרגה הנפלאה של דורשי השם ומבקשי השם. אז בעזרת השם אנחנו נמשיך בלי נדר בסדרה הזאת, ונמשיך לראות נפלאות מתורת השם. שלום שלום, אהוביי, ידידיי, מוריי ורבותיי.